חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
ברוכים הבאים לסטרץ' פוד, פודקאסט הכדורסל האירופי של ערוץ הספורט. בפרק מותח, קרוב, שאנחנו יודעים יריבה ברבע גמר של הפועל תל אביב, מה קורה בבית של חולון אחרי שמתחו אותנו כל כך הרבה. שחר אמיר, שמך יצוין כאן הרבה, וניב מסגב כמובן, ותנריפה אחת שעשתה צרות להפועל ירושלים. בשביל זה, דני דניאלי פה, מה קורה דני?
ערב טוב. כמה זמן? לא הקלטנו הרבה זמן.
לא הקלטנו שבוע ומשהו.
מאז אליסר הקלטנו? לא.
לא, מאז אליסר לא הקלטנו, אבל רק חזרו לשחק.
כן, נכון. כאילו, שמרנו על הרצף של כל שבוע, שזה טוב, אני התגעגעתי. אליך בעיקר.
אני גם בחזרה, אני רוצה להגיד שני דברים רגע לפני שיצאו לכדורסל.
יאללה.
ברמה האישית, ביום ראשון כמובן פרסמנו שאמור להיות פרק ביום שני, אז אני אקח את האחריות על זה.
ובצדק.
ובצדק שהבת שלי חולה, ולצערי עדיין כבר שבועיים בבית, ובגלל זה לא הקלטנו פרק. וזה גם יום שאני מאוד מרוגש ומתרגש בו. שתי סיבות. סיבה ראשונה זה, הרבה פעמים מדברים על פודקאסטים אחרים, ובמכבי בולה הדיון על שדרים והכל, אני כל פודקאסט שמדבר עולם התקשורת אני מאוד אוהב. ופתאום גם ציינו את השם שלי בפרק.
אני רוצה שתעצור.
נו.
כי אני חושב שמן הראוי שאני אגיד את זה
אוקיי.
עליך. אז מכבי בול שהם גם אישית חברים שלי מאוד טובים, ואני יכול להעיד שלא דיברו איתי לפני זה מילה. החמיאו לדורון ובצדק, פעם שנייה בצדק, הפעם לחיוב, על התקדמותו, אפשר להגיד, ויכולותיו כשדר, וזה תמיד משמח אותי בכל אופן, שאנחנו ככה עוברים איזה כברת דרך ביחד, לשמוע ככה דברים טובים על הפרטנר, זה תמיד, ואני היה לי חיוך ענק ששמעתי את זה בפרק, אז אני שמח מאוד על זה. והדבר השני, שאני מעריך שזה מה שרציתי להגיד גם בעצמי, שהערב מייק ג'יימס כנראה, הולך לעלות לפסגת קלעי היורוליג בכל הזמנים, ודורון יהיה זה שישדר את המשחק, בתקווה שיקלע מעל 12 נקודות תחת שרביטך וקולך הרדיופוני, וזה, תשמע, זה סיפור להיות חלק מקטע כזה היסטורי. יצא לך להיות חלק מהיסטוריה
לא
תקשורתית?
כזאת. לא
כאילו
לא
כזאת,
כזאת תקשורתית.
בכדורסל אני מדבר.
לא, אני אומר, הדבר הכי גדול שהיה לי זה מדליה אולימפית באולימפיאדת חורף, שמאוד נהניתי ואהבתי, אבל פתאום לקלוט שאתה עומד לפני רגע כזה. עכשיו עוד פעם, הרגע הוא של מייק ג'יימס. אבל יש משהו בתור שאתה...
עזוב אותך ממייק ג'יימס.
חבר שלי אמר לי, כבר חשבת מה אתה הולך להגיד? ברור שחשבתי מה אני הולך להגיד, וזה עבר לי בראש, ואיך אני אומר, ואני מדמיין לעצמי. ויש לי בספוטיפיי, מצאתי את השיר של היורוליג דיוושן, שמתי לי אותו מלא פעמים כדי להכניס את עצמי לזה, ועוד עם אלי סער היום. אגב, אם דיברנו, אז אני גם עם אלי סער הערב, אני מניח שרוב המאזינים שישמעו את זה כבר אחרי.
תציע לו להזרח אותו, אם כבר.
מישהו כתב לי בטוויטר שלא נדבר על נבחרת ישראל.
לא, זהו, נגמר. רק להזרח את מייק ג'יימס.
ראינו, כי נהנה ונס לא פסל לרעיון לסער שום, הנה, אם כבר אנחנו מדברים על דברים. טוב.
קיצור, הצגה. בוא...
כדורסל.
כן, נתקדם.
נתחיל מהפסד דווקא? בוא נלך כרונולוגית.
כן, כרונולוגית זה הכי חכם, למרות שהייתי שמח להקליט שהמשחק של חולון היה אתמול, ושהמשחק של ירושלים יהיה לפני יומיים, כי זה בכל זאת היה טירוף, אבל נתחיל עם הפועל ירושלים. מפסד חמוץ, לא כזה נורא.
בוא ניתן רק את הפרטים, 95-92 בחוץ, תנריפה ניצחה את הפועל ירושלים, הייתה קונה מאזן של 3-1 בכל יום אחר, כל הדבר הזה, ואני אלך על שם אחד, אבל הוארטס לא נגמר, מה זה הדבר הזה? 24.6 אסיסטים.
לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי שחקן בגילו.
הוא גם הולך לקבל הערכת חוזה או משהו כזה?
לא יודע אם זה היה הערכת חוזה, זה היה טיזר, תנריפה פרסמה איזה טיזר ברשתות החברתיות, אני מעריך שעל זה אתה מדבר.
כן.
עם כזה הילוך איטי של וורטס, וילדים צועקים לו, ואני מאמין שהוא הולך לשבור איזה סי מסוים בליגה ספרדית.
אוקיי, מעניין.
איזה סי הופעות, סי אסיסטים, סי דקות, משהו כזה, אני מאמין שזה זה.
אתה תברר.
כאילו, לאן נתקדם מפה? הוא בן 41, עוד מעט 2 כבר. אבל נתחיל עם המאזן שהפועל ירושלים הייתה קונה לפני, מסכים איתך 200%, כי זה אחד מבתי הטופ 16 הקשים ביותר מאז הוקם המפעל, אולי הקשה ביותר מבחינת איכות הקבוצות.
רק נזכיר כאן קרשיאקה ופריסטר.
כן, שהן קבוצות טובות, ויש להגיד שהפועל ירושלים, עוד פעם נזכיר את זה, משחקת בלי אולם ביתי, שאולם ביתי של הפועל ירושלים זה לא כמו אולם ביתי של קבוצות אחרות.
גם הבית שלנו נדד קצת בתוך
כן,
אירופה.
כן, עם קצת הונגריה, ובהתחלה בלגרד, עכשיו היא תארח בהונגריה, ותנאים לא אידיאליים, והניצחון העוד יותר גדול פה בטווח של ארבעה משחקים האלה, זה ההפרש הפנימי מול טנריפה, שזה לא 3-1 רגיל, זה 3-1 שגם אם אתה מגיע בסיום הבית, למאזן זה מול טנריפה, ירושלים מסיים ראשונה וטנריפה שנייה, שזה סופר קריטי.
וגם נזכיר ששתי הקבוצות האחרות עם מאזן 1-3, כן. כלומר ירושלים ב-90% כנראה כבר בשלב כן. הבא, אלא אם הבית הזה נכנס לבית מרובע, ואז מפה כבר תרחישים נדע...
ניצחון אחד מעלה אותה בוודאות לשלב הבא, שאלה מאיזה מקום, אבל ניצחון אחד בטוח מעלה אותה, שני ניצחונות עם בטוח ראשונה, זאת אומרת היא תלויה בעצמה לחלוטין, שני הפסדים בשילוב של ניצחונות של שני ניצחונות של פריסטריו קרשיאקה עם הפרשים ובלגנים וטררמים, זה כבר יכול להשאיר אותה בחוץ.
אני רק נגיד השבוע שמחכה להפועל ירושלים, יש לה קלאסיקו בראשון, פריסטרי ברביעי, ואז ארבעה ימים לאחר מכן הפועל תל אביב וקרשיאקה, שהיא כבר תדע פחות או יותר מה היא מגיעה, וכמובן תרצה גם לסיים במקום הראשון, שהיריבה לא יהיה ליתרון ביתיות, נאמר את זה ככה.
עונה שלמה על הפרק בשבועיים, פחות או יותר.
מי רשים אותך בירושלים אתמול?
בואו נצלול למשחק ואחרי זה נדבר משמעויות. אז במשחק עצמו זה משחק שונה בתכלית מהמשחק הראשון בין הקבוצות. שבמשחק הראשון נגמר 85-61 להפועל ירושלים, אם זיכרוני אינו מטעני, בדרך כלל הוא לא. בתצוגת תכלית שאני לא זוכר קבוצות עושות לטנריפה מה שהפועל ירושלים עשתה לה באותו משחק.
שקורנליוס ליווה את וורטס לאיפשהו.
הרגו אותם, עזוב קורנליוס גם, אבל לא ראיתי מאסטר קלאס כזה של קבוצה לטנריפה בכל המסגרות, ליגה ספרדית, גביע ספרדי, צ'מפיונס ליג. לא ראיתי דבר כזה. המשחק אתמול היה מאוד שונה, כי הפועל ירושלים לא הצליחה עוד פעם להוציא את טנריפה מהשטח, וזה היה משחק בקצב של טנריפה פאר אקסלנס. קצב גבוה, הם עשו מה שהם רוצים, הם כן הצליחו להוציא לפועל את המצבי פיק אנד רול שלהם, הוא הרטס עשה מה שבא לו על המגרש, הוא נראה פשוט מדהים. ניהול המשחק, הפיק אנד רול, השורט רול עם שרמדיני, ססטרה היה מצוין. והם לא הצליחו לעשות את זה. עכשיו, השוני העיקרי בין הקבוצות הוא, שבוא נגיד, טנריפה מושתתת יותר על שחקנים אירופאים, אני מחשיב את הרטס אירופאי למרות שהוא ברזילאי, בסדר, שלא יכעסו עליי, אבל... הכדורסל עצמו, ועצם זה שהוא משחק באירופה כבר 400 שנה, הוא אירופאי לכל דבר. והכדורסל של הפועל ירושלים, המאפיינים שלו הם גם אירופאים, כי קנצוריץ בסוף הוא לא איזה מאמן NBA, אבל הקור הבסיסי של השחקנים הוא בסיס אמריקאי. יותר יכולת אישית קצת, קצת פחות, הכדור פחות עובר מיד ליד, כמו בהתקפה של טנריפה.
אני רק צריך לשים את הכוכבית, עוד פעם, הוא לא בנה את הקבוצה הזאת.
כן, לא, אני לא משאים.
כן, כן, אני רק חשוב להזכיר את זה.
אני חושב...
שוכחים שוב. כן. לא נקלע לסיטואציה, הוא בחר בסיטואציה הזאת, הגיע לסיטואציה שהוא יודע לאן הוא מגיע.
הוא נקלע לסיטואציה מעולה. זה המונח. כאילו הוא נקלע סיטואציה פשוט טובה, עם קבוצה שרצה, עם בסיס טוב, קבוצה מנצחת. אני חושב שניהול המשחק של קנצוריס אתמול לא היה מספיק טוב, אם אני צריך לפרוט את זה ככה, כי צריך להבדיל. הפועל ירושלים, רוב המקרים, עם וורטס אתמול, שמרה שואו בפיק אנד רול. כשאתה שומר שואו עם ג'קורי וויליאמס, וכשאתה שומר שואו עם נמרוד לוי או זאק הנקינס, זה שונה. שואו, אני אסביר, שיש חסימה, השחקן הגבוה יוצא ומראה את עצמו, בגלל זה נקרא שואו, עולה גבוה שתי ידיים למעלה, רגליים זזות, ומהר צריך לחזור פנימה לתוך הצבע כדי לעכב את הפעולה של הרכז. ג'קורי עושה את זה טוב, הוא יותר זריז מהנקינס ונמרוד, נמרוד בכלל, זה משהו שנדבר עליו בהמשך, אבל הוא יכול לעשות את זה טוב. הנקינס קצת פחות. אז השילוב הזה בין הטיפולים בפיק אנד רול לא היה מספיק טוב לאורך המשחק, והפועל ירושלים היא לא קבוצה שמקבלת 95 נקודות באופן עקבי. זה לא קורה, ואני הרבה אתמול דיברתי עם אנשים, אמרו לי, הפועל ירושלים לא מסוגלת לנצח אם המשחק הולך לקצב של 90 נקודות. היא כן מסוגלת לנצח, היא הייתה מרחק פוזיישן מלקחת את המשחק, אבל שוב, זה שונה בתכלית מהמשחק הראשון. זה בגדול איך שאני מסכם את זה, צריך לציין פה, היא הייתה כבר במינוס 16 ברבע השלישי, 53-37, ועצם הקאמבק במשחק חוץ, באים הקנארי מול טנריפה, זה הישג שאי אפשר לבטל אותו. היא הייתה נראה טוב, היא חזרה, קריס ג'ונסון היה פשוט מדהים אתמול, גם שלשות מהפינה והגנת אחד על אחד על וורטס בחילופים, וכל הדברים הללו, עם יכולת טובה של איווי רנדולף וכו'. זה לא הספיק, לא נורא.
אני אראה על קריס ג'ונסון, מרגיש לי שהתקפית הוא הרבה יותר מוכן בעונה הזאת בפועל ירושלים, אני מודה, לא בדקתי את זה מספרית.
מה זה אומר מוכן?
לא מוכן, כלומר, הרבה יותר מבחינה מספרית תורם, כלומר, הרבה פעמים בנינו עליו על הגנה.
ביחס לחולון או ביחס למה? בחולון
הוא... ביחס לעצמו. כלומר, זה מה שראינו ממנו בארץ, שזה בעיקר בחולון בשנים
האחרונות. בחולון הוא היה יותר משמעותי, כי בחולון ה... אין לי מושג אחר, אני אגיד את זה. המשקל הסגולי שלו בסגל היה הרבה יותר גבוה ממה שהוא כרגע בירושלים. בחולון הוא היה זר שתיים באופן מובהק.
כן, אבל זה הרגיש לי שבחולון הכדורים לא... פחות היו הולכים אליו בהתקפה, כלומר, תמיד היה לך טיירוס מגיע, או כל מיני שחקנים כאלה שהיו שולטים, ופה זה הרבה יותר הולך אליו. כלומר, הרבה יותר מעורב התקפית.
מבחינת יוסאג' אתה מדבר.
כן.
בוא נבדוק, תמשיך לדבר, אני אבדוק.
סבבה. דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל תרומת הישראלים, הרבה יותר משמעותית במשחק הזה של 92 נקודות, נמרוד לוי עם 7 נקודות, זוסמן עם 5, קורנליוס עם 4.
לא מספיק.
אני לא אומר עדיין שזה מספיק, אבל טיפה יש את העלייה הזאת, וכמובן נמרוד היא תוספת משמעותית.
מסכים. נדבר על נמרוד, נגלוש לישראלים. אז דיברנו פה לא מעט ש... סליחה רגע, שנמרוד יכול לעשות הרבה דברים ברמה האירופית. וראינו את זה אתמול, אופנסיב ריבאונד קצת, והוא כן יכול ליצור לעצמו מצבי כליה יותר משחקנים ישראלים אחרים בסגל של הפועל ירושלים הזאת. ועדיין, אם אתה הולך לפי ממוצע הנקודות והיחס בין מספר הנקודות של הישראלים לזרים, זה די דומה, כי ירושלים אתמול חרגה פשוט מקצב המשחק שלה. אז היא קלה יותר, מן הסתם... לא יודע אם זה מן הסתם, אבל הישראלים באופן יחסי קלו יותר. קורנליוס קלה 4 נקודות ב-5 דקות הראשונות, מאז לא קלה יותר בכלל. זוסמן, היה לו סטרץ' טוב, זה הרבע האחרון, שהוא קלה 5 נקודות מהירות, קאט כזה ולאפ, ועוד 3, וזהו. זאת אומרת, זה לא איזה משהו עקבי שאתה אומר, יש לי תרומה עקבית משחקנים ישראלים לאורך המשחק.
אני רק אומר, בסוף עם כל הדוגמאות שלך, אנחנו צריך לחתוך מכאן וידאו עם שאתה מסביר תרגילים, זה יהיה, למרות שהאוסמן כבר עושה את זה. יש ספר התרגילים.
כן, כן, לא, יש אנשים טובים ממני.
אנחנו בינתיים בשואו וקאט.
כן.
בפרק הזה.
לא, מה, הסברנו אבל. קאט חיתוך.
כן.
אז זה לגבי זה. שוב, אני עוד פעם, אני מחזיק בדעה שזה לא מספיק. בפועל, סליחה, כאילו, אנשים ישמעו אותי ויגידו על מה הוא מדבר, הקבוצה מנצחת, זה נכון, הקבוצה מנצחת. אני לא יכול להגיד, אי אפשר לנצח בלי ישראלים. הם מנצחים בלי ישראלים, זאת עובדה. בליגה, זה נראה אחרת. הרבה תולים, איך יכול להיות שבליגה יש הפועל ירושלים כזאת, ובאירופה יש הפועל ירושלים כזאת. התשובה היא פשוטה, יש עוד זרים. משחקים יותר זרים. נכון. זה האמת, אין מה לעשות. משחקים יותר דקות, אין הגבלה, אפשר לשחק 5 זרים ביחד, וזה המצב.
זה לא רק הסיפור הזה, זה גם הסיפור של, אני חושב, התאמת הזרים לליגה היא לפעמים יותר בעייתית, כי הרבה פעמים ההתלבטות היא, האם אני נותן לספידי סמית לנוח, ואז אין לי רכז ישראלי שיחליף אותו, אלא אם אני הולך עם למר ולא תמיד הולכים איתו, ואז ג'קורי או הנקינס, ואז רגע, יש לי בעיה בצבע, כמו שראינו...
זאת ההתלבטות.
נכון.
ג'קורי או הנקינס,
כי... אגב, יום ראשון קלאסיקו, מה... כאילו, תהיה להם באמת התלבטות לקראת המשחק הזה. אין מי הם הולכים.
אני, בוא נגיד, אולי תסכים איתי, אולי לא, למר אני משאיר בחוץ.
זה בוודאות. זה ג'קורי או הנקינס?
לא, אבל אני חושב ש...
הלכו עם שניהם?
אני אגיד לך ככה, כאב ראש, לא יודע אם הוא חיובי או לא, אבל זה כאב ראש, נמרוד הגיע. אז אולי זה קצת יגרום להם יותר לסמוך על זה שאפשר להשאיר את אחד מהסנטרים בחוץ, סנטרים הזרים, כאילו הנקינס או ג'קורי. לא יודע להגיד לך. באמת, נגיד אתה רושם את וויליאמס ואת הנקינס, מה, ג'ונסון בחוץ?
כן, אז זה בדיוק הסיבה.
כי רנדולף, ספידי וקרינגטון, אני לא רואה סיבה להשאיר אותם בחוץ.
לא, אף אחד מהם לא ישאר בחוץ.
אז קשה, באמת קשה.
זה אני אומר, זה ג'קורי עוזר, זה תמיד יהיה התלבטות.
קשה.
מי בפורמה יותר טובה? הוא ילך איתו לדעתי.
שוב, ברמת המאצ'אפ, אין סורקין צד שני.
נכון.
אז אולי טיפה מרגיע, וברמת המאצ'אפ מול ניבו, אולי יותר חכם לרשום את ג'קורי. אתלטיות, פיזיות, הגנה וכו. אבל כאב ראש לא שלנו, בוא נגיד זאת ככה, אני חייב לך תשובה, אז היוסאג' של קריס ג'ונסון בפועל ירושלים העונה 18%, ובהפועל חולון של העונה שעברה 17.5%. אז זה לא... כן, כן, לא כזה גדול, זה עדיין גבוה. זה מספר, כן. לא, זה מספר לא נמוך.
פריסטרי, שבוע הבא, או שאתה רוצה עוד משהו על הפועל ירושלים שנוסיף יש לעבור לחולוניה?
אני חושב, בוא נגיד רק מה קורה עד הסוף.
כן.
להסביר. אמרנו, הפועל ירושלים תלועה בעצמה. שני ניצחונות, בוודאות מקום ראשון. ניצחון אחד גם יכול להספיק מקום ראשון, תלוי אם תנריף תפסיד או לא. זאת אומרת, אם ירושלים ותנריף הם מסיימות באותו מאזן, המקום הראשון של ירושלים ב-100%. הדבר היחיד שיכול להשאיר את ירושלים בחוץ, שוב, זה שני הפסדים, והתעלות של הקבוצות האחרות עליה, אני לא מאמין שזה יקרה, זה לא אמור להגיע לשם, אבל אלו התרחישים.
ואז אם איזה, יודעים כבר אם איזה בית
מתקרבים? זהו, אז אין הצלבה. אני אתמול וידאתי את זה. לי בראש היה שיש הצלבה עם בית מקביל. אמרתי, אני בטוח, אבל בוא נלך לבדוק. הלכתי לבדוק, אין הצלבה.
לא כמו בשלב הבתים המוקדם.
נכון, אין הצלבה. אם מסתכלים הצלבה, ההצלבה עם הבית של הפועל חולון. אז כאילו, מעניין ופיקנטריה והכל, אין הצלבה. לוקחים את הארבע הראשונות, את הארבע שסיימו במקום השני, ועושים הגרלה ביניהם, אבל
שאי אפשר לפגוש מי שהייתה איתך באותו בית, אולי?
נכון, אי אפשר לפגוש מי שהייתה איתך באותו בית, אבל בעצם אתה, למעשה, אתה פתוח לשלוש הקבוצות האחרות. אז ככה שאין פה הצלבה. בכל מקרה, מקום ראשון הוא קריטי.
הכי מסוכן זה לפגוש בבית של חולו, נראה לי.
לא, הכי מסוכן. מה, אם אתה מסיים ראשון או שני?
אם אתה מסיים שני ואתה פוגש את מורסיה, מסוכן.
ומלאגה מה?
ומלאגה.
מלאגה זה אלוהים ישמור.
לא, מלאגה זה אלוהים ישמור אם אתה מסיים. אם אתה מסיים ראשון, טופה שולה, אני מירושלים, לודוויגסבורג או בון, בינתיים אני מירושלים, ופרומיטיאס או חולון, גם אני.
בוא נגיד שמקום ראשון, ירושלים תהיה פייבוריטית מול כל יריבה שהיא תפגוש, ככל הנראה, עם ביתיות. כן. ביתיות אני עושה פה עם הידיים.
בוא נגיד חוסר ביתיות לקבוצה השנייה.
כן, לשחק באולם ריק פעמיים, כאילו לכל היותר פעמיים, אבל בלי להתארח פעמיים במקום אחר, המצב שלהם טוב, וזה לא מובן מאליו, צריך להגיד את זה.
טוב, חולוניה, 112-108.
יא אלוהים, מה הלך שם, תשמע.
מה זה היה?
הייתי פה
שפו לאלפרין, דבר ראשון והרזת, לשידור באמת.
שידור הצגה, הייתי פה במשמרת. שמע, איך שאני קפצתי, זה לא טירוף. באמת, היה משחק. עוד מעט נדבר על מה שהיה שם והכל, אבל ברמת איכות הכדורסל לא הייתה טובה. בסדר, נשים את זה בצד. הכל ברור, לא היה פה כדורסל לעילי. אבל המתח וכל מה שזה גרר איתו, וכל כך הרבה שינויי מומנטום, בפרק זמן כל כך קצר, זה היה אחד ממשחקי הכדורסל שהכי נהניתי לראות, בטח ובטח שמדובר בקבוצה ישראלית. בטח שהיא מנצחת גם.
אני חייב לציין רגע לפני. שון דוסון לא נמצא. סי-ג'י אריס לא נמצא. נתנאל ארצי לא נמצא. הרווי, עבירה חמישית. קרופורד, עבירה חמישית.
וג'סטין סמית.
נכון, ג'סטין סמית, סליחה, ברח לי מראש כי
שניים משלושת הזרים הכי משמעותיים של הקבוצה בחוץ.
כי צריך לומר, הרווי, לזכותו אני אגיד, קצת השכיח את סמית מהבחינה של היכולת שהוא הביא איתו, כמובן שסמית מביא דברים קצת שונים ממנו, אבל זה מדהים, ובסוף, כאילו, שראיתי את רואה נחום מסכם את זה, זה בולדוגס, זה לא יכול, אם זה היה בהרכב הקלאסי, זה לא הולך ככה, אבל מסגב הוא נכנס לזה, וחנוכי נכנס, ושחר אמיר, באמת, זה מה שנקרא לקחת הזדמנות, שמדברים על שחקנים ישראלים, ככה צריך, צריך להיות שחר אמיר. לקח בשבועות האחרונים כל פיסת הזדמנות שנותנים לו, וניב מסגב, חבל שלא הגיע לסגל הנבחרת, אני באמת אומר את זה, אולי יכול לתת עוד משהו.
לא חוסר מזל, הוא נפל על דור בעייתי.
לא, אבל אני אומר, ברגע שתמיר לא בא, הוא לא היה יכול לבוא.
אין לו מקום.
אני לא
אתה אומר כשחקן, הוא לא היה משחק.
לא, אני אומר במקרה הזה, אני אומר, תמיר לא בא, טק, מסגב.
אבל אין לו מקום ב-12. אין לו, את מי אתה מוציא? מה-12 שיחקו, את מי אתה מוציא? אין לו מקום. אני מסכים איתך 200% ברמת ה הוא, ניב מסגב, זה סיפור השראה שצריך ללוות כל ילד שדורך על פרקט של מגרש כדורסל. באמת, להתחיל את המסלול הכל כך לא אידיאלי שלו דרך ליגה א', ולהגיע לרמה שאתה שחקן ישראלי, אני אגיד מוביל בקבוצה BCL טובה ומשמעותית לאורך שנים במפעל הזה, זה לא דבר של מה בכך, בטח לא עם שום נתון פיזי חריג, כלום. לא גובה, לא אתלטיות, לא מהירות. מה שהוא עושה, אני אפשר להיכנס לזה מבחינה סטטיסטית והסלינג וחוכמת משחק שהוא מפצה עליה וכל מיני דברים כאלה ונתונים, אבל הוא סיפור השראה. לגבי שחר אמיר, קודם כל בוא נסיר מה לא אמרת, כן? אבל הוא לא ילד, אני לא רוצה לשמוע שקוראים לו ילד, הוא בן 24, 3 או 4.
אני מסכים, בסדר, סליחה.
לא אמרת.
אני כבר לא זוכר מה אני אומר, מה לא.
אני אומר, לא אמרת, אבל ילד הוא לא. שחקן כדורסל בוגר, שגם בא מלמטה עם שנים מצוינות בליגה לאומית, לקבוצה גדולה, ולוקח עכשיו את הפציעות בשתי ידיים, ועל הבמה הכי גדולה, לא נגיד הכי גדולה,
על במה אירופית מכובדת.
כן, על במה גדולה מהדרג השני באירופה, מחוץ ליורוליג, במשחק טופ 16 מאוד משמעותי לקבוצה שלו, שבוא נגיד הפסד, 99% שולח אותה הביתה. זה מטורף. באמת, מטורף. לקלוע בדאבל פיגרס, להחזיק על הרגליים. עזוב את זה ששמונה שחקני רוטציה קלו שם בדאבל פיגרס כולם, ב-55 דקות משחק, שהם כבר נופלים מהרגליים, אין להם אוויר לנשום. בלי שניים משלושת הזרים הכי טובים שלהם, ובלי שני הישראלים הבחירים שלהם, דוסון וארצי, על הנייר לפחות. ומה שהיה שם זה פשוט, כל הדברים התחברו, ובוא נלך לשרפי, שרואים את זה מתחילת העונה, מארבעת הגדולות, חולון מבחינת סגל, נפגעה הכי הרבה. כי אותה עזבו. שניים הכי בולטים שעליהם נבנתה הקבוצה, עמד קייבר, שלא יודע אם מישהו זוכר אותו בכלל, אבל היה מישהו כזה, והמינועה שהיום משחק בפנרבחצ'ה, עזבו אותם בגלל המלחמה. עליהם נבנתה קבוצה. עכשיו על פניו, הכי קל להגיד זה, טוב, עונה כזה לזרוק, נעשה את שלנו בליגה ונתקדם. עכשיו...
עונה לזרוק, מאמן צעיר, גם
כן,
זה...
כן, מאמן צעיר, זה...
ג'סטין סמית לא סנטר.
לא נרד ליגה, הכל בסדר, נדש... תשמע, מה שהפועל חולון עושה פה, זה לא מובן מאליו, כי קודם כל, עצם זה שהם הביאו... ועל זה בכלל צריך להקדיש פרק בנפרד, אולי אפילו נביא אותו לפה, עצם בחירת הזרים של עמית שרף, לדעת לחכות לטרף במרכאות, ובשנייה שהשחקן יוצא לשוק לקטוף אותו, ולשכנע אותו לבוא לפה בזמן מלחמה, שלא בטוח שהציעו לו הכי הרבה כסף, אני מדבר ערבי ואני מדבר מכל, ונפריד את זה לעוד שני זרים, שאני בספק עם כל קבוצה בליגת העל, לא רק חולון, כל קבוצה בליגת על הייתה לוקחת אותם בתחילת העונה, שזה ון ויין וזה דיאנדרי ברנס, שאני לא בטוח בכלל שהם היום מגיעים לפה בעונת ליגת על כתיקונה, ללא מלחמה, לא בטוח. ושמע, להיות ב-2-2 בטופ 16 ליגת אלופות, בלי בית, מול קבוצות על הנייר, אייק אתונה זה, אני לא פה בפודקאסט יווני, אבל זה פרסה מארץ הפרסות העונה הזאת עם הסגל הזה, ובאמת בוכתות של כסף, שהושקעו שם השנה, זה, הם נכשלים באופן חרוץ. אבל הפועל חולון זה סיפור משמח לעונה הזאת ברמה האירופית, גם אם זה לא ייגמר בעלייה לרבע הגמר. וזה הגיוני שזה יקרה. כאילו, פרומיטיאס במצב הרבה יותר טוב, ניצחה את מורסיה.
שבוע הבא אפשר לומר זה די קרב על עלייה.
כן, ויכול להיות שהפועל חולון תמצא את עצמה בחוץ. עם זאת, למרות שזה לא גישה שאני מאמין בה של להחליק עם מה שיש, זה בסדר. זה באמת בסדר, כי היא גם עושה דרך יפה מאוד בליגה, והישראלים שלה כל פעם מתעלים. אני רוצה לדבר על יותם חנוכי. יותם חנוכי זה סיפור שיש לנו כל כמה שנים, כמה כאלה, שאתה בונה על שחקן מסוים מגילאים צעירים, הוא תוך, בוא נגיד, שנה, שנתיים, לא ממצא ישר את הפוטנציאל, ומרימים טיפה ידיים. לא יודעים מה לעשות, הוא כן ממצא את הפוטנציאל, הוא לא, אולי חשבנו שהוא יותר מזה, אולי חשבנו שפחות. יותם חנוכי לא מפסיק להתקדם. קודם כל ברמה הפיזית. הוא התחזק בצורה בלתי רגילה. נהיה מפלצת פיזית, חזק, רגליים חזקות, ידיים חזקות, הוא לא היה ככה בגיל נוער. כמובן שזה עבודה של שנים, אבל עצם זה. פיזיות בצבע, לנעול שחקנים ברמה אירופית, זה גם לא דבר מובן מאליו. עקב אכילס זה אחוזים לשלוש. שאנחנו יודעים שהוא יכול לקלוע מבחוץ, פיזית, מעשית, ברמת האחוזים, זה לא קורה השנה, אבל הוא בן 23, הוא לא ילד, הוא בן 23, שעם ההתקדמות הנכונה ועוד איזה שנה, שנתיים ככה להתחספס בהפועל חולון אפילו, בקבוצה שמשחקת באירופה, ולקבל 25 דקות ליגה בערך ו-15 דקות באירופה, זה שחקן שיכול להיות שחקן בנבחרת ישראל, 5-7 שנים קדימה, בלי בעיה בכלל, ככה אני רואה את הסיטואציה.
שבלי בעיה, כן, אבל לא, אני חושב שגם כל שאר הישראלים ניצלו סיטואציה שהישראלי הבכיר לא נמצא.
כן, אבל...
והישראלי השני הבכיר, גם...
אני לא בטוח מבין חנוכי לארצי שהפערים הם כמו... מה זה לא בטוח? אני בטוח. פערים בין חנוכי לארצי הם לא הפערים בין דאוסון לשחר אמיר.
הפערים בין דאוסון לכל הקבוצה הזאת הם פערים אדירים מבחינת אני, מה שהוא נותן.
אז אני חושב שחנוכי ומסגב מצמצמים את הפער.
יכול להיות, אני חושב שהם באמת לוקחים כל דבר שנותנים להם, והם נותנים 200%. ועם זאת שדוסון יחזור, זה ינגוס בדקות של כולם.
ברור.
זה מובן, וארצי כמובן.
פעם שלישית, הוא בצדק.
נכון, נכון.
כבודו במקומו מונח.
אני בטוח שמחכים לו, אבל מצד שני, הקבוצה הזאת רצה ועובדת, אתה מבין שיש לך עם מי לעבוד.
חד משמעית. בוא נדבר על הקבוצה הזאת בסגל מלא. אם אני מכבי תל אביב, פועל תל אביב, פועל ירושלים, אני מפחד פחד אלוהים לפגוש אותם בסדרה. קבוצה עמוקה בסגל מלא. ואני מאמין גם שכולם יישארו, אני לא רואה סיבה ש...
אבל איזה זרים אתה רושם גם?
קודם כל...
הם עם ארבעה, נכון?
כל, כן, אבל קודם כל אם
כולם... קרופורד זר.
נכון, אבל אם כולם חוזרים, אני
לא יודע אם יכולים
מעריך בזהירות שברנס ווון ויין לא יודע אם לא יישארו, אבל לא יירשמו למשחקי המפתח.
אין בעיה.
בסדר? אז יש להם שבעה, נשארנו עם חמישה, נכון?
אוקיי.
והתלבטות בין מי החמישי, שכנראה זה יהיה קרופורד. כנראה.
אנחנו אומרים שהרווי, אוקיי, בוא נלך,
סי-ג'י אריס רשום בטוח, הרווי רשום בטוח, ג'סטין סמית יהיה רשום בטוח, אני מאמין. ו?
מקול?
כן.
אוקיי.
זה יהיה בין מקול לבין קרופורד, שוב, תלוי מיסמץ', תלוי מול מי אתה משחק, מה הקבוצה השנייה רושמת והכל, אבל כן, שגם מקול זה אחלה פגיעה. צריך לדבר על המשחק עצמו גם קצת. כאילו, מה היה שם? כי דיברנו קצת, אתה יודע, מחמאות, ומגיע, אני שמח שהתחלנו בזה, אבל שלוש הערכות, במשחק מטורלל לגמרי, שהיה להפועל חולון. הערכה
שנייה כבר המשחק היה גמור.
מה זה גמור? היה 1.54 לסיום הערכה שנייה, 190 לאייק. פחות משתי דקות, 10 הפרש. המשחק היה בידיים של חולון 400 פעם, והיא איבדה אותו 400 פעם, ואייק אותו דבר. המשחק כבר היה אצלה בידיים, והיא איבדה אותו. כמות ההתרחשויות שהיו שם, אני לא יכול להעביר את זה במיקרופון. כאילו, אין לי מה להגיד מלבד, או תראו שידור חוזר, כאילו שזה לא פה מולי, וזה יותר מדי זמן. זה היה פשוט רצף אירועים מטורף של לתפוס את הראש כל פעם. חצי שעה עמדתי פה עם פה פעור וידיים על הראש. וקפיצות וזה, וכללות ובלגנים וסמכות והכל. זה... קודם כל, כדורסל זה כיף. וזה תמיד מציף את הרגש הזה עוד פעם, של כמה כיף לראות קבוצת כדורסל, בטח ישראלית, שוב, אני מדבר מהפן האישי שלי, אפשר להגיד סחי, בומר, הכל, אני אוהב קבוצות ישראליות, לא אכפת לי סגול, אדום, צהוב, כתום. נהניתי מאוד, זה היה משחק מטורף שאני ממליץ לכל מי שלא ראה אותו עדיין, או לראות שידור חוזר בדגש על הדקות האחרונות, מהרבע הרביעי עד הסוף, או לראות את התקציר. זה משחק שיזכר לעוד הרבה שנים, אני מאמין. אחד הגדולים של קבוצה ישראלית באירופה ברמת המתח, החשיבות, הטירוף שהלך שם. ואם נדבר על...
אתה יכול להעביר את המסר ולהגיד להרד, אתה צריך לשים אותו בגולד כבר. כאילו, כן. הוא הרד פה יושב מאחורה, אחרי גם על ערוץ הגולד, לא רק על הפודקאסטים. שידע שזה אחריות שלו על דבר הזה.
מחר בגולד כבר. למרות שאנחנו תוך כדי העונה, זה משחק לגולד, בדיוק למזיגור לגולד. הנה,
אמרו לו עוד שנה, שנתיים, ומי שלא זמן.
כן, מקורות מושרים עוד שנה, שנתיים. בסדר, נזרום. ובואו נדבר על המשך
הדרך. במולדת של שחר אמירון.
כן, שהוא יהיה כבר... שיותם חנוך ישחק ביורובסקט או משהו כזה.
חד משמעי.
אבל זה לגבי זה, לגבי המשך הדרך של הפועל חולון בליגת אלופות. אז מורסיה ופרומיטיאס במאזן 3-1 בפסגת הבית, שפרומיטיאס מנצחת את מורסיה... כמעט על הבאזר, לא ממש, אבל 10 שניות לסיום, מסן ניצחון של אנטר אייל, סקורר מעולה שיעשה חיים לא קלים גם להפועל חולון. הפועל חולון במאזן 2-2, עם ניצחון כפול על אייק אתונה, אייק אתונה סיימה את דרכה בליגת האלופות. זאת אומרת, אני מעריך, שוב, בגלל יחסי הכוחות וההיכרות עם הקבוצות, שמורסיה תעלה, שוב, יכול להיות שאני לא יודע מה יהיה, אני מעריך, אם אני צריך להעריך נטו, מורסיה היא הקבוצה...
מורסיה צריכה לנצח ויולה.
מורסיה צריכה...
לנצח ויולה. ניצחון על אייק אתונה שבוע הבא ויולה.
איך?
היא תהיה ב-4-1, ו...
אם חולון מנצחת פעמיים, ופרומיטיאס גם מנצחת עוד פעם אחת, יכול...
זה בית משולש.
זהו, יכול... יש אופציה לבלגן. מבוא לבלגן.
כן.
אז שוב, מבחינת הסיכויים, מורסיה, אני מעריך, תעלה ותעלה ממקום הראשון. גם בראש בראש מול פרומיטיאס היא עדיפה עליה, כי היא ניצחה אותה בהפרש יותר גבוה.
אגב, בזמן הקלטת הפודקאסט קיבלתי הודעה שאני שבוע הבא משדר את מורסיה מול אייק אתונה.
או, אז אנחנו רוצים... מה אנחנו רוצים?
אנחנו רוצים אייק אתונה, אנחנו רוצים שהבית תסתבר.
כן, נכון. ובואו נדבר על הפועל חולון. קודם כל, אם היא מנצחת את פרומיטיאס מעל 9 הפרש, היא במצב טוב. כי הפסידה לה ב-9 במשחק הראשון. אם היא נצחת אותה מעל 9 הפרש, הכל פתוח. זאת אומרת, היא צריכה לקוות שהיא תפסיד. עוד פעם. כי עם ניצחון אחד יותר כרגע, אבל בוא נגיד, אמרנו את זה גם מקודם, גם אם חולון לא תעלה מהבית הזה, זה לא יהיה כזה נורא. מצד שני, יש פה הזדמנות שיהיה חבל לפספס אותה, מכורח הנסיבות והכל, גם הפציעות של חולון והשחקנים שהגיעו והבלגן, יש כאן הזדמנות טובה לעשות הישג מאוד מאוד משמעותי ומרשים, בטח בהתחשב בקשיים שפקדו את הקבוצה העונה.
נעבור הלאה?
כן.
80-78 בשקטש על גרן קנריה, ואנחנו מדברים על המשחק הזה, כי בשקטש היא היריבה הבאה של הפועל תל אביב ברבע גמר היורו קאפ. נזכיר, משחק אחד, סטו. אין יותר, win or go home, ולכן זה מסבך את זה יותר, מה שאולי יעודד את הפועל תל אביב, או לא, ניצחו פעמיים את בשקטש העונה, 94-73 ו-81-75, מה שגם מלחיץ את אוהדי הפועל תל אביב. צריך לומר, תודה לקרמה שהדיחה את גרן קנריה והעיפה אותה החוצה, או תודה לבשקטש על הדבר הזה, אבל הם לא איתנו, והפועל תל אביב צריכה להיות רגועה, לחוצה, איך היא צריכה לבוא, מהבחינה שלה?
רגועה לא. שלא יעבדו עלינו. בשקטש עדיפה מגרן קנריה. בסדר? כל מי שמספר אחרת, הוא מייפה את המציאות לדרכיו שלו.
אוקיי.
בשקטש יריבה עדיפה מגרן קנריה, נקודה.
יריבה עדיפה, סבבה, כן. אוקיי, להפועל תל אביב.
ברור. אם אני הפועל תל אביב, אני מעדיף, ואני לפני המשחק בין גרן קנריה על בשקטש, אני לא חושב שיש איש אחד בהפועל תל אביב שעדיף את גרן קנריה על בשקטש.
אני איזה ג'ודום בודום.
כן, לא חושב. עזוב, נתקדם. כדי להבין את הסיפור של בשקטש, צריך ללכת למקבילה שלה, לתפיסתי. עונת 21-2, בורסה ספור. דושן אלימפיאביץ', שמאמן היום את בשקטש, עושה מסע מדהים עם קבוצה שקרטעה בעונה הסתירה, לא הרשימה, עם סגל שחקנים טוב, לא הרשימה, מדיח את פרטיזן מסל ניצחון של ג'ון הולנד, סל ששלח את המשחק להערכה של ג'ון הולנד, ששיחק אז בבורסה ספור, אחרי שים הדר עושה פאול תוקף שטותי, מותר להגיד, במאבט הכדור ונותן אותו לבורסה ספור. בורסה ספור הולכת כל הדרך לגמר, כי זה שיטת יורו קאפ, לא הוגנת, צריך להגיד את זה.
עד העונה שזה בחצי גמר, קצת מסתדר.
שזה חצי לא הוגנת. חצי לא הוגנת עכשיו, שאתה יכול, אם אתה בא במומנטום טוב, גם אם אתה בא משמינית גמר פתאום טס במומנטום, עיין ערך בשקטש, ללכת עד הסוף.
בורסה ספור.
כן. לא, בשקטש הזאת אני מדבר, של העונה הזאת, בורסה ספור של אז, ללכת עד הסוף, בטח שאין פה ביורוקאפ איזה קבוצת על אליט. יש את פריז שהיא ללא אורין.
אבל זה לא פרטיזן ולא ולנסיה, וירטוס בולוניה.
זה לא הקבוצות האלה עם, קודם כל עם השחקנים המנוסים, עם הבורסות של הכסף. יש פה שאיפת יורוליג לפריז וסגל מנוסה, לא יודע אם מנוסה, אבל סגל מוכשר וטוב שזכה כבר ב-BCL, הכל בסדר. וזה משחק אחד מול הפועל תל אביב, בווילנה. לא בבלגרד, שהפועל תל אביב לא שיחקה שם עונה בכלל. אני מאמין שיהיה הרבה קהל אדום. הפועל תל אביב מוציאה איזה 3-4 טיסות, משהו כזה. קודם כל זה מרשים מאוד, וטוב מאוד שההנהלה עושה את זה לקבוצה. טוב מאוד שאוהדים נהנים לזה וטסים, זה תמיד כיף לראות שזה קורה, שיהיה אולם באירופה צבוע בצבע של קבוצה ישראלית.
אגב, הם ישחקו בשישי, ויש להם מנוחה בעצם עד המשחק ב...
שישי בליגה, אתה מדבר.
כן, הפועל אילת, הפגשו אותה.
פרסמו לוז היום של שבוע הבא, הפועל לא משחקת?
אני לא. עכשיו, עכשיו. לא, הפועל לא משחקת, לדעתי.
לפני שנכנסנו להקליט, פרסמו, מנהלת הליגה פרסמה את הלוז לשבוע הבא.
לדעתי, הפועל תל אביב לא משחקת
שבוע הבא. ככה זה עובד אצלנו. לא, הגיוני שלא, אבל בוא, אני אבדוק ואני אמשיך לדבר.
כן.
לגבי בשקטש, אתה צודק, לא משחקת שבוע הבא. לגבי בשקטש, הלוז של המנהלת הוא לשבוע אחרי, טעות בפי.
ואז יש את הפועל ירושלים.
כן.
סבא.
לגבי בשקטש, זאת קבוצה, שוב, לא צפויה, באמת, היא יכולה, היא התבסתה נגד פנרבחצ'ה בגביע לפני שבועיים, קיבלה איזה 50 הפרש במחצית, זה היה נראה מתחת לכל ביקורת.
המטבע התהפך.
כן, טוב. יפה. זה נראה מתחת לכל ביקורת, ומצד שני, פתאום לצח את גרן קנריה באחד המשחקים, מגרשי החוץ הכי קשים ביורוקאפ, אם לא הקשה שבהם, בטח שאין את הדרייבין, ותצוגה תכלית, שומרת, מגיעה לפואנטות שלה, חלוקת נקודות מאוד שווה בין כל השחקנים, גם זרים, גם טורקים.
אגב, הם משחקים בראשון, בשקטש.
נגד?
בורדומוספור.
בורדומוספור.
בורדום.
כן, שמשחק בה בן מור, שהיה בעונה שעברה.
בהפועל באר שבע, דימונה, זוכה הליגה הבלקנית.
כן, שחקן הצגה.
שחקן
נהדר. אז זה לגבי זה, היא קבוצה לא צפויה, שיכולה במשחק אחד בוודאי לנצח את הפועל תל אביב. אומר את זה. יש לה, בוא נפרוט את השחקנים הבולטים. ג'ונה מתיוז, לדעתי מספר 1, סווינגמן 2-3, גם יכול לייצר לעצמו, גם סקורר, גם שומר טוב, ובטח בהיעדר מנפורד,
כן, צריך להזכיר, מנפורד.
שאנחנו נדבר על זה רגע ביחד, מנפורד ואנס לא ישחקו, כי אנס עבר את המועד רישום ביורוקאפ, הוא לא יכול לשחק, ומנפורד, אנחנו יודעים, גם אם ההשעיה תקוצר לחודש, כפי מקרה שדווח היום בבוקר שיכול לקרות, זה לא יגיע עד ה-13 במרץ.
קודם שהחליטו מי תובע, אני גם הבנתי שגם...
זוב.
סבבה.
לא
נכנסים לזה, ביי.
זה מעצבן אותי, לא רוצה.
יאללה.
אז אמרנו ג'ונה מתיוז, אנחל דלגדו בתוך הצבע, מכירים, אקס הפועל חולון, אקס קרשיאקה.
יש מי שיעצור אותו.
כן, קייל אלכסנדר אמור להסתדר איתו, וגם הסתדר איתו בשני המשחקים הקודמים, אבל זה עומק שחשוב להם, מרקו סימונוביץ', שהגיע באמצע העונה מהכוכב האדום בלגרד, ושיחק לפני כן ב-NBA, המונטנגרי, גם סנטר גבוה, 2.15, שנכנס לאט לאט לקצב, ויכול מאוד להקשות גם על קו הפנים של הפועל תל אביב, מט מיטשל, מאצ'אפ מאוד מעניין עם ג'יילן הורד. מה יקרה? כי מט מיטשל הוא קצת יותר מכונס, אני אקרא לזה, פלא גוף עליון מאוד חזק, פיזי, לא הכי אתלט, אבל שחקן בעמדה 4 מאוד מוכשר, שלא מעט דובר עליו בהקשר של קפיצת מדרגה ליורוליג. דרק נידם, הרכז, שגם היה הרכז של בורסספור ההיא שדיברנו עליה, כי בסוף הכל מתחבר, שמנווט את כל הספינה הזאת יחד. וקייל אולמן, שגם הוא פורו צרפתי, גארד פורו צרפתי, שהגיע בתחילת, לא תחילת, אמצע העונה מדרושפקה, והוא גם שחקן סופר מוכשר. זאת קבוצה עם הרבה כלים. זה לא קבוצה שאפשר לזלזל בה. לכן אני אומר, היא לא צריכה להיות רגועה, היא קיבלה את ההגרלה, את הקבוצה הנוחה יותר מבין האופציות שהיו לה, זה אני אומר על דעתי האישית, אפשר להסכים איתי, אפשר שלא. עם זאת, הפועל תל אביב צריכה לבוא בפול פורס, ללא, היא גם לא תגיע, אבל ללא מיליגרם של זלזול ביריבה, למרות שהיא פירקה אותה פעם אחת בסלובניה, וניצחה אותה בבלגרד בסיבוב הראשון. זאת יריבה שבטח במשחק בודד, אני לא אופתע בכלל אם תוכל להפתיע אותה, צריכה להגיע סופר מוכנה טקטית להבדלים בין שיטות המשחק של אולימפיאביץ' לפרנקו, כי זה שתי קבוצות עם שתי קצוות מאוד שונים, עם מאפיינים מאוד התקפיים של הפועל תל אביב, ומשיכה לקצב משחק מאוד מאוד הגנתי של בשקטש. ואם בשקטש תגרור את הפועל תל אביב לקצב שלה, הפועל תל אביב תהיה בבעיה.
יפתיע אותך, אני קצת לוקח את הדיון לרחב יותר, כי בעיניי לא, אבל... כל קבוצה שלא תעלה משאר הזה, למשל פריז בדלונה, גם לא יפתיע אותנו עם בדלונה, יעברו במשחק אחד.
כלום לא יפתיע אותי.
וגם צריך להבהיר, הפועל תל אביב הייתה בבית הרבה יותר קשה.
צריך להגיד, היו ארבעה משחקי שמינית גמר, בין קבוצות משתי הבתים, ובכולם ניצחה הקבוצה מהבית המוקדם של הפועל תל אביב.
כן.
שזה גם ממחיש את בשקטש.
בדלונה, אולם, זאת הייתה בדלון.
כן.
לונדון ליינס, טורק, טלקום,
לונדון
ליינס, פרומיטי, אריס, פרומיטי, ובשקטש גרן קנריה.
כן, אז זה כבר, קודם כל מראה על הבית המוקדם הקשה שהיה להפועל תל אביב. עם זאת, חמישה משחקים מיורוליג, אני אגיד לך ככה, וגם שלא יעבדו עלינו, הדרך לא כל כך קשה.
חמישה ניצחונות.
מה אמרתי?
משחקים.
אוקיי, כן, חמישה ניצחונות. הדרך לא כל כך קשה. זאת אומרת, אני חוזר לנקודה ממקודם. אין פה קבוצת על. אפשר לנצל את הסיטואציה הנוכחית, ללכת עד הסוף.
מריץ בסדרה קצת יותר קשה בעיניי.
ברור, שוב, אני לא אומר שזה יהיה קל, גם אפשר לעוף ברבע.
נכון.
זה גם...
זה משחק אחד בעולם.
אני אומר, יש פה סיטואציה שעם השאיפות של הפועל תל אביב, אפשר ללכת ולהתקדם עם זה עד הסוף. למרות הקושי, המשחק יהיה ב-13 לחודש, אני מאמין שאולי אפילו נעשה שבוע הבא פרק, נעשה אותו אולי אחרי המשחק, לא נתחייב, אבל כן. עם זאת, ובזה אני אסכם, ואם אתה רוצה תוסיף מה שאתה רוצה, הפועל תל אביב פבוריטית, צריכה לנצח את המשחק הזה, ניצחה את הקבוצה הזאת פעמיים, לא נקללה על הקצב שלה, פעם אחת אפילו ניצחה בסגל חסר, היא מוכשרת יותר, עמוקה יותר, עם קהל ביתי, כן, בווילנה, אבל עם קהל ביתי.
שהוא קהל דוחף לכל הדעות.
חד משמעית. והפועל תל אביב צריכה להיות בחצי גמר היורוקאפ, מול בורג או פרומיטי.
משהו אחרון רגע לפני שנעבור לבן שרף.
נקודה אחת שלא דיברנו עליה פה, אני לא, רציתי לדבר על, על כל מיני דברים שקוראים במנהלת. כתבתי בליינה וזה, לא יקרה, גם מפעת הזמן וגם מפעת ש, שזה לא הזמן. עצם זה רק דבר אחד, אנס, המעבר שלו מנס ציונה להפועל תל אביב, אמרתי באופן אישי, שלי הוא עבר לא חלק בגרון, בגלל שהוא לא הסכים לחזור לנס ציונה בגלל המלחמה, וברגע שהוצא לו סכום כסף מאוד גדול, פתאום הפחד נשאר בצד והוא הגיע. מבחינת החוק, כי אני רואה הרבה משפטים רצים שהם לא נכונים וחשוב לדייק, המעבר היה חוקי ב-200%. ההבדל הגדול פה הוא שדסטי אנס מעולם לא שוחרר מעירוני נס ציונה. קח את קנדל מקולום לצורך העניין, שעזב מרמת גן לברוצלב, ויכל לחזור אך ורק למכבי רמת גן. ואמרו, לא יכול, לא, אמרו על הנס שהוא לא יכול לעבור בין קבוצות, כי הוא עזב בגלל המלחמה, הוא יכול לחזור רק לנס ציונה. אז זה לא נכון, כי הוא לא עזב לשום מקום אחר, והוא היה רשום בסגל של נס ציונה. המעבר שלו הוא זהה למעבר של מושקו מהפועל חיפה למכבי רמת גן, מבחינת חוק.
וגם נס ציונה אישרו את המעבר
הזה. לא, עזוב את האישור, האישור של הקבוצה לא רלוונטי, כי אם דסטי אנס היה חותם בבחצ'שיר, בסדר?
אוקיי.
ורוצה לחזור להפועל תל אביב, אי אפשר. אסור, מבחינת החוק הראשון שזה, אסור, גם אם נס ציונה מתחננת ויורדת על ברכיה כדי לקבל את $200,000 ביי-אוט. החוק מאפשר את זה, הכל בסדר. שוב, אני לא מדבר מבחינה מוסרית או אתית וזה, זה לא מעניין. מבחינת החוק, מעבר חוקי ב-200%.
טוב. חול?
כן.
קצת? בן שרף?
כן.
אז דיברנו על הקרב שהיה בין בדלונה לאולם, אז בדלונה ניצחה, אבל בקרב על בן שרף...
פרס ניחומים, היא קיבלה את בן שרף.
כן, אז בן שרף סיכם באולם לשלוש עונות, ככה לפי הפרסומים.
כן, מנהים מדווח היום שאחרי ההתלבטות שהייתה בין בדלונה לאולם, יש סיכום לשלוש שנים.
שנזכיר שבקיץ הוא כבר התלבט על בדלונה, כן, אם אני זוכר נכון.
בקיץ אני לא יודע עם מנהים, אני עם מנהים.
אין בעיה, אני אומר שבקיץ היו דיווחים
כן, אני
על
מנהים,
בדלונה בזמנו.
נכון.
אנחנו תמיד עם טים מנהים.
לא, עם כל הזה, אני פשוט לא זוכר. אני זוכר את הדברים שמנהים רשם, אז אני לא רוצה להגיד סתם.
בן שרף בחר באול.
בוא נגיד רק.
מחליף של נוניס שאמור לעזוב, קבוצה שגם לי וגם לך יש פינה חמה בלב לקבוצה הזאת, גם... צריך לומר, נותן חסות זה טבע בעצם, אז זה גם...
כן, רטיו פארם, זה כאילו ביחד עם טבע, אז יש קשר ישראלי פה לכל האספקט.
ובסוף יגיע לקבוצה של אנטון גבל, קבוצה שהייתה אלופה, קבוצה ש...
למה הייתה?
עדיין אלופה, נכון? לא השתנתה אלופה, אבל לצערי היא לא תהיה אלופה בעונה הזאת.
אתה אומר? למה?
אני ביירן 90%.
בסדר, עונה שעברה לא לימדה אותנו כלום.
אני לא חושב שזה אותה ביירן.
בסדר, זה גם לא טעול, אבל לך תדע.
לקטע השלילי של זה.
ביירן פייבורית, אבל לך תדע מה יהיה.
לגמרי. בקיצור, בן שרף והבחירות שלו, אני חושב ששנינו תמימי דעים, הוא בחר את הבחירה הנכונה, לפחות בעיניי בליגה שיכול להתפתח בה, לצמוח בה עם סעיפי יציאה שתורמים לו, יורוליג ו-NBA, וזה בהחלט יהיה מעניין לראות איך הוא מגיע, ובעיקר זה מועדון שנותן לשחק. כלומר, דיברנו על נוניז וזוגיץ' ששיחקו שם, ואני חושב שהוא מגיע למקום, ובעיקר למאמן גם, כי זה לא פחות חשוב, שיסמוך עליו. ואנחנו רואים כמה זה חשוב, גם בבחירה בשרון אברהמי, לעונה, כי גם פה דיברו עליו להמון מקומות, ובסוף הוא הלך למקום שהוא יודע שהוא ישחק בו. נתניה גם, אני גם רוצה לציין את הדוגמה הזאת, וכמה נתנו לו, וזה חשוב, הדקות משחק האלה, וחשוב להתקדם, וחשוב להשתפר, וחשוב לעשות את זה בהדרגה, בבחירה נבונה בעיניי, לליגה טובה. ראיתי שפרסמו את זה, אז מישהו כתב, איך שחקן ישראלי עובר לשחק באול בגרמניה, ולא בקבוצות פה, זה אומר שהוא לא מבין כלום ממה שקורה, ומה שקורה באירופה, ואיך שמסתכלים על זה. אולם היא מועדון נהדר לפיתוח שלו, ואולי גם לנו פה בערוץ הספורט שנהנה ממנו.
בוא נדבר קצת על ניהול קריירה. כן, אמרת מילים כדורבנות. בן שרף, כל המסלול הזה מתחיל מגיל 15.5-16, שהוא בוחר להתנתק מקריירת הנוער, ולשחק בנתניה בליגה לאומית. מקבל את המפתחות, מתפתח, משחק פתאום עם בוגרים, שני זרים בקבוצה, שחקנים ישראלים בוגרים ממנו, פיזיים ממנו, וההחלטה אחרי זה ללכת לקריית אתא. אמרת שרון אברהמי, אמרת פיתוח צעירים, לתת את המפתחות, קיבל שם הכל. באמת, הוא עדיין משחק שם. וההחלטה שקרתה היום, היא קרתה כי קריית אתא גם ישרה את זה, בגדול. ללכת לשחק באולם, זאת ההחלטה הכי טובה שהוא יכול לעשות בדרך ל-NBA. עכשיו, אני לא יכול להתחייב שהוא יגיע ל-NBA. על דני אבדיה ידענו להגיד שהוא יהיה ב-NBA ב-100%. על בן שרף אני עדיין לא יודע להגיד את זה. מה שכן, אולם זה מועדון שחורט על דגלו פיתוח צעירים. ממש, לתת להם את המפתחות. אמרת, חואן נוניז, שזה המקרה הטוב, שמקבל את הדקות, הצליח, הוביל את הקבוצה אפילו לשחייה בתארים, ולפי כל תחזיות הדראפט, יהיה סיבוב ראשון בקיץ הזה. לא שני, ראשון, לפי התחזיות כרגע. פדור זוגיץ' זה עוד מקרה לשחקן, נגיד גארד מונטנגרי, מאפייני גוף דומים לאלה של בן שרף, נוניז יותר קטן. פדור זוגיץ' 1.96 מטר, רכז מונטנגרי, שקיבל דקות ולא הצליח למנף אותם. הוא משחק היום בגוטינגן. זאת אומרת, הוא ההפך ממה שחואן נוניז כרגע ומה שבן שרף רוצה להיות. הוא קיבל את המפתחות, מה שהוא עשה איתם זה משהו אחר. וניקח את קילי הנייז, שמשחק היום ב-NBA, נבחר בדראפט של דני אבדיה במקום השביעי, לא הצליח ב-NBA, צרפתי, יכול להיות יחזור עוד מעט לאירופה, אבל יצא מאולם אחרי שהוא קיבל כמות דקות נכבדת ושיחק, לא תחת אנטון גבל, אבל תחת המעטפת של אולם. נחזור לבן. המטרה שלו היא NBA. אני לא זוכר אם הוא אמר אותה בוודאות בעצמו או לא, אבל המטרה היא NBA. אז קודם כל גם המשפחה שעוטפת אותו, אמא, אבא, סוכן, מקבלת עד כה את כל ההחלטות הנכונות. נתחיל בזה. אם המטרה היא NBA, ומי שמספיק בקי באיך ששחקנים אירופאים יוצאים ל-NBA בשנים האחרונות, זאת הדרך. לקחת מועדון דרג ביניים, לא יורוליג, ואני אומר את זה מיליון פעם, זה לא אותם זמנים של חייב שחק במכבי כדי לצאת ל-NBA, ומכבי זאת המקפצה הכי טובה. מכבי זה מועדון נהדר ללא צל של ספק. זה לא המקום הכי טוב לצאת ממנו ל-NBA, אלא אם אתה עילוי על דני אבדיה. בסדר? כולם יוצאים מדרג שני. ומבי יצא ל-NBA ממטרופוליטנס. לא שיחקה אפילו בשום מפעל אירופי. ניקח לעונה הקרובה את זכרי ריזשה בורג, לא יורוליג. טיג'ן סלון, שולה, לא יורוליג. מלווילן ג'ינסה, סן קנטן, לא יורוליג. אלכסנדר סאר, אוסטרליה. יש עוד כמה חבר'ה שמשחקים בג'י ליג, מטס בוזליס,
ואיזן
אלמנסה, וקוליבלי גם יצא ממטרופוליטנס. יש עוד מיליון שמות, זה הולך להיות עכשיו דראפט אירופאי מאוד מאוד חזק, המשותף ל-99% מהם, כולל ניקולה טופיץ', שעכשיו בזווזדה בכוכב האדום, אבל התחיל במגה בסקט, ובגלל זה שאב את העין של הסקאוטרים, כי נתן מספרים והתקדם. זה המקום. דרג שני באירופה, קבוצה עם שאיפות גם ברמה המקומית ללכת על כל התארים, יורוקאפ, קבוצה סבבה, שלא, אולי לא מהראיות המפעל, אבל כן, קבוצה עקבית, ואחת שנותנת מפתחות לשחקן צעיר להתקדם. אני מרוצה.
אז אני רק אגיד שבהחלט נאחל לו בהצלחה, ונקווה כמובן נחכה לחתימה הרשמית ולכל
זה קורה.
ולכל הדברים הללו. נסכם בנקודה קצרה מודי מאור, שנתיים באוסטרליה, כן. כמאמן ראשי.
כן, אפשר עוד קצת, אפשר עוד קצת. עוד זה, עוד משפט על בן שרף ומודי מאור.
כן.
אמרנו פה את כל הפלוסים על בן שרף, ברמת המינוסים. אני מתרשם מהעונה שלו הנוכחית, צריך לזכור, הוא בן 17, יש המון דברים לשפר. הנתונים לא מושלמים. אחוזים, כל הטווחים, יעילות, עיבודי כדור שצריכים לקרות פחות.
אבל זה חלק מסחר
לימוד. כן, ברור, הוא בן 17. הוא בן 17 ו... יש לזכור שהוא לא...
עליו אפשר להגיד ילד?
הוא ילד, כן, מה אני אגיד? הוא בן 17, הוא עושה בגרות במתמטיקה, הוא לא ילד, הוא...
אלה אם הוא היה נועם דוברת, מה זה כבר...
כן, דוברת גאון, הייתי בתיכון שאני הייתי ביוד ב', אז הוא כבר סיים בגרות 5 יחידות ביוד, אז הוא כאילו עילוי. נסיים במודי, שמגיע לו קצת יותר קרדיט מזה שנדבר איתו, ואני, בוא נגיד, אפעל שהוא יישב פה לידינו ונדבר איתו. מסיים עונה באוסטרליה במקום החמישי אחרי שהוא מדיח את האלופה סידני קינגס בפליין הראשון, יש שם שני שלבי פליין, בראשון, בשני הוא הפסיד בדרמה מטורפת, ראיתי את המשחק זה היה בבוקר, לאבא של ג'ייסון טייטום, שהוא המאמן של אילאווארה אוקס, לא הוא הפסיד, בעונה שעברה הגיע לגמר, והוא עושה דרך באמת מדהימה כמאמן ראשי, מהרגע שהוא התנתק מפה והלך לעזור שם לדן שמיר עם קורונה בדרך, וסגרים ובלגנים, והם שיחקו בכלל באוסטרליה, למרות שהקבוצה מוקמת בניו זילנד, ואיך שהוא בונה את הקבוצה והמאפיינים שלה והכדורסל, והוא הכניס רוח חדשה כזאת לליגה האוסטרלית של, אני אגיד בו במרכאות, לא באמת, זה ארסית כזאת, ישראלית כזאת, של גם איך שהוא מעביר את הטיימאוטים, ואיך שהוא מתייחס לשחקנים שלו, ושיטת המשחק, ובחירת השחקנים, אז מגיע לו את כל הקרדיט שבעולם, ומגיע שיתנו במה לדברים שהוא עושה, כי זה לא מובן מאליו, הליגה האוסטרלית היא אחת הליגות החזקות מחוץ ל-NBA, אני רוצה להגיד, שאם אני רוצה למקבל אותה איכשהו לליגה מסוימת, זה יורו-קאפ, BCL כזה, והליגה, רוב הליגה האוסטרלית הסתיימה עכשיו, זאת אומרת, יש 4 קבוצות בחצי הגמר, כל שאר הקבוצות סיימו את דרכם.
תראו את השרשור של דני ביורוזון.
חלק משמעותי מאוד, יכולים להגיע לחזק פה כל קבוצה ישראלית, כל קבוצה באירופה. אחלה מודי מאור, ואני מאוד מאוד מקווה שמאמצנו, שהמסע ומתן יצלח והוא יבוא לפה.
אני אגדיל ואומר, וכך גם נסיים, שאולי ראינו טעימה לעתיד מהדור הבא של היורוליג בדרבי הזה, שנגמר על באזר ועל פייזי.
איזה משחק, יאללה. כן, זה לא אינדיקציה לשום דבר לבוגרים,
לא אינדיקציה, רק היה כיף. היה כיף לראות במפעל שרשום עליו יורוליג, חבר'ה צעירים, דרבי באזר. כל הדבר הזה היה
הצגה, הצגה.
כיף לראות. אז זהו, אנחנו עם זה נחתום את הפרק שלנו. נודה כמובן לערד ירושלמי.
זה פרק לגולד היה היום?
אני חושב שהיה לנו יותר טוב.
כן?
אני אוהב מאוד את הפרק.
השנה שנתיים, הוא אומר. בסדר.
כן, שנה שנתיים. אז באמת, גם על ההפקה וגם על העריכה. דני דניאלי, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
נזמין לשמוע פודקאסטים נוספים בבית ערוץ הספורט. הנושא המתמיד שם מדברים על ליגת האלופות, אחרת. אתה צייצת שונה, פחות טובה, ליגת האלופות שלכם. אבל גם זה היה עולים לרגל על הורדת נקודות בכדורגל הישראלי. יורוסטפוד. בכל זאת, יורוליג על ראש שמחתנו.
רדיו אזור יעשו אחלה פרק עם
כן, על פיורנטינה כן, וזה, כן. אבל המשחק, אולי זה כבר יהיה אחרי מתי שאתם מאזינים. אם יוצא לכם, תאזינו כמובן תמיד הצגה. וגברים בטייץ, כי אנחנו בדרך לרסלמניה כבר, וגם שם קורים מלא דברים. זהו, אז תודה רבה לכם, ושיהיה לכם המשך בוקר, צהריים, ערב נעימים, להתראות.